נאמר כמה דברים על הפרשה. התחלנו קצת לדבר על הפרשה אתמול. בואו נדבר קצת על המאבק של יעקב עם המלאך. אז כמו שהתחלנו ואמרנו אתמול, נקודה מאוד מעניינת, שלהבדיל מאברהם ויצחק, יעקב הוא כל הזמן עם מלאכים. זאת פשוט סיפור מדהים. יעקב הוא גם דרך אגב, הוא מופיע עם כל מיני אובייקטים מעניינים. הוא מופיע עם אבנים הרבה, הוא מופיע עם מלאכים הרבה, שכל הדברים האלה זה לימוד עצום. אבן ביהדות זה יש לה, איך אומרים, מושגים מאוד גבוהים. ובוודאי שמלאך זה מושגים גבוהים. הוא חולם על מלאכים, הוא פוגש במלאכים, הוא שולח מלאכים, והוא אפילו נלחם עם מלאכים. זה יעקב אבין. עכשיו בואו...
מה היות? כל פעם מגיע לזה מקום ו... הוא צריך לברוח
מנו,
מבית
הוריו
הוא בורח, הוא בא
ללבן בורח. יעקב הוא הסמל של יהודי הנודד. בשביל זה אמרנו, הוא בעצם מורה הדרך, כל אחד ואחד יכול למצוא אצל יעקב את הדרך שלו. איך?
צריכים לברוח בכל מקום.
לא, לא צריכים לברוח. אם אתה אומר לברוח, אז אתה לא קורא כל מה שכתוב. מה זה, הוא לא בורח, הוא לא בורח משום מקום. או משהו, הוא עושה מה שאומרים לו לעשות. סליחה, אמא שלו שלחה אותו, הוא לא ברח. זה לא מדויק. יעקב אף פעם לא בורח. יעקב מקשיב לציווי השם. אם זה בא דרך האמא שלו והאבא שלו, אז בוודאי שהוא מקשיב, זה כיבוד אב ואם. אם הקדוש ברוך הוא אומר לו לחזור, אז הוא חוזר. הוא לא חזר לפני שקדוש ברוך הוא אמר לו לחזור. למרות שהיו לו הרבה סיבות לחזור. חי עם הרמאי הזה, שמנסה לרמות ולתחמן אותו כל הזמן, והוא לא עוזב אותו. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר לו לעזוב, הוא עוזב. זאת אומרת, הוא גדול, הוא לא בורא, הוא לא רק זה, יעקב, הוא הסמל, כמו שדיברנו על זה כמה פעמים, אומרי, איש תם יושב אוהלים. יעקב הוא הסמל של עמוד התורה, והוא עמוד האמת. וזה לימוד עצום, כי אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על יעקב, הוא בדיוק, מה נגיד, ההפך מזה. כל מה שהוא עובר בחיים. וכמו שאמרנו גם אתמול, בפרשה שלנו במיוחד, אנחנו רואים את הדו משמעויות, שאיכשהו מנהל את העניינים. עכשיו, כל הפרשה שלנו מלאה, עם כפילויות. התחלנו לדבר על זה אתמול. וגם כאן, כשאנחנו מתקלים במפגש הזה עם המלאך, אז יש כאן כמה דברים מעניינים. אז בואו קודם כל נגיע לזה. כאן. ויוותר יעקב לבדו. קודם כל, בואו נבין מה שקורה כאן. ויקחם היום את הלחב ויבטו שלו, ויוותר יעקב לבדו ויבק איש עמו עד עלות השחר. מה זה ויוותר יעקב לבדו? הוא אומר חזר על פחים קטנים. מה זאת אומרת? נשארו לו שתי קופסות סרדינים. הוא חזר לקחת אותם. זה מה שכתוב, פחים קטנים. דרך אגב, זה מזכיר לנו גם את הנס בפח השמן. תכף אנחנו נבין מה אנחנו אומרים. אנחנו אומרים מצד אחד, מה אומר יעקב שיוצא לדרך? שהקדוש ברוך הוא ייתן לי בגד ללבוש ולחם לאכול. לחם לאכול ובגד ללבוש. זה הכל צנוע. אז הסברנו שהוא גם מבקש בריאות, כי בגד אפשר גם... איך אומרים, לא ללבוש. למה? יש לך בגדים בארון, אבל אתה שוכב במיטה, אתה עם פיג'אמה. אוכל, יכול להיות לך מלא אוכל בבית, אבל אתה לא יכול לאכול, כי אתה מחובר לזונדה, חס ושלום, שלא נדע. אז הוא מבקש גם בריאות, אבל בסך הכל הבקשה שלו היא צנועה. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהוא עובד די קשה בשביל הכסף שלו. הוא משקיע, הוא משקיען. ולא רק זה, הוא גם נהיה מיליונר. אם אתם קוראים כאן את כל הרכוש שיש לו, יעקב אבינו חוזר עם רכוש גדול. דרך אגב, זה אחד הדברים שהכניס את, אחר כך בהמשך הפרשה, את עשיו להלם. כי עשיו, אם היה פוגש את יעקב צולע ומסכן, הוא היה מאוד מבסוט, כי זה היה מוכיח את התזה שלו, שהעולם הזה, מי שבוחר בו, נהנה מכל טוב העולם הזה. מי שבוחר בעולם הבא, מה קורה לו בעולם הזה? מסכן, כזה יושב בישיבה, לומד, מה, תלמיד חכם כזה, מה יש לו כבר? בטח לא נוסע עם מרצדס, בטח לא גר בווילה מפוארת. ופתאום חוזר לו זה, לא המציא של מרצדסים. מה זה עם צון, בקר, עבדים, שפחות, מיליארדר. הוא היה בהלם. הוא לא הבין מה קורה כאן. שזו סוגיה בפני עצמה, גם דבר נקודה מאוד מעניינת. אבל בוא נראה כאן באמת מה קורה כאן עם המאבק, עם המלאך, ולמה הוא חוזר. אז הוא חוזר בגלל פחים קטנים. אז אנחנו אומרים מצד אחד, הוא בא ואומר, בגד ללבוש ולחם לאכול. מאוד צנוע. מצד שני, הוא חוזר לנו כאן על מה? אתה מיליונר, ריבונו של עולם, אתה מיליונר. אז בוא נגיד, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותך, אתה חוזר חזרה בשביל פחים קטנים? מה עובר עליך? אתה מסכן את עצמך, ויתר יעקב לבדו. הוא מסכן את עצמו, בשביל מה? בשביל שתי קופסאות סרדינים? מה הולך כאן? אומרים לנו חז"ל, צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. וואו, סליחה? הצדיק, הכסף יותר חשוב לו מהגוף שלו? מהחיים שלו? זה נשמע הגיוני? זה לא נשמע הגיוני. אלא אם כן, אנחנו לא מבינים מה כתוב. בוא נבין מה אומרים לנו. מה שאומרים לנו כאן, איך שיעקב מתאר איך הוא עבד קשה בשביל לבן. דרך אגב, לומדים ממנו מה זה להיות עובד מסור. דיני עבודה, אתם יכולים ללמוד מיעקב. איך שהוא אומר לו, אבל אני בחורף, איך אומרים, קפאתי מקור בלילה, בחום נצלתי, ולא עזבתי את המקום. אני המשכתי לעשות את העבודה שלי.
דיני מעביד,
אי אפשר ללמוד. לא, אפשר ללמוד. אפשר ללמוד הפוך. מה לא לעשות? כן. בקיצור, היעקב הזה, כאן, אחרי שברוך השם השיג, מצד אחד אנחנו רואים כמה שהוא עובד קשה, מצד שני אנחנו רואים שהוא כאילו לא מעריך את ה... הוא תראה איזה מתנות הוא נותן לו כאן, מה זה המון? כאילו הוא לא מה... אם היית אומרים איזה מיליונר, לא אכפת לו למה נתן לו, אבל נתן לו כמות עצומה. ומצד שני הוא חוזר בשביל פחים קטנים, משהו לא מסתדר, אלא. וזה נקודה מאוד חשובה. אומרים חז"ל, שבהלכות כתוב, שבחנוכה, יש כן עניין לעשות סעודות. אפשר לעשות סעודות בתנאי שאומרים בהם איך אומרים, שבח והלל הקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שעשה. למה? יש הבדל גדול בין חנוכה לפורים. בחנוכה הגזרה הייתה על מה? בחנוכה לא. בחנוכה הגזרה הייתה על הנפש, על הרוח. ובפורים הייתה על הכל, כולל הגוף. לכן בפורים אנחנו עושים סעודה, כי זה היה גוף, הגוף היה בסכנה. אבל בחנוכה הם היו, איך אומרים, מתייבנים, היוונים היו שמחים מאוד והכל היה ממשיך. לכן בחנוכה, לכאורה, לכתחילה, אין עניין של סעודה, אין עניין של הלל והודעה. אבל אומרים חכמינו שאפשר ורצוי גם להרבות בסעודות, בתנאי שבסעודות, הרי שנפגשים אנשים, אז מדברים על הנס ועל הכל, ככה שזה יהיה מאוד, כך זה נהפך לסעודת מצווה. אבל מזהירים אותנו שלא ישחקו במשחקי הקרטם, כך כותב בשוני הלכות. מה זה קרטם? קלפים. שלא ישחקו קלפים. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל בחנוכה יש את המנהג לשחק עם הסביבון. והמשחק הזה התפתח לזה שאנשים משחקים קלפים ונפגשים ומשחקים על כסף ולפעמים הרבה כסף, וברור לנו, אומרים, ושומר נפשו ירחק מזה, הזהירו חכמינו ששומר נפשו, זה לא חנוכה, זה בדיוק הפוך מה שצריך לעשות. עכשיו, מה תמון כאן? מה זה קשור למה שאמרנו? הצדיק, כל גרוש שהוא הרוויח, הוא הרוויח אותו ביושר. ומי נתן לו אותו? מה, אנחנו אלה שכוחי ועוצם ידי? מי נותן לנו פרנסה? העבודה שלנו? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא. עכשיו אם הקדוש ברוך הוא נתן לך משהו, מותר לך לזלזל בו? מותר או לא? אסור. הקדוש ברוך הוא נתן לך כסף, תדעו לכם רבותיי, מישהו זורק את הכסף, מבזבז, הוא צריך לקחת בחשבון שעלול מאוד להיות שהוא מועל בקודשים. עד כדי כך, למה? כי מי נתן לו את זה? הקדוש ברוך הוא. ואתה הולך וזורק? יש קדושה בכסף הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, תשתמש בו בתבונה. הקדוש ברוך הוא נותן לך את זה בשביל לעשות מה? בשביל ללכת לאימורים? בשביל ללכת למועדן לילה? בשביל מה הוא נותן לך את זה? בשביל שתבזבז או בשביל שתנהג בתבונה? לכן מלמד אותנו הצדיקים, מלמדים אותנו חביב עליהם המונה, מה הכוונה? הם מבינים שכל גרוש שקיבלו מהקדוש ברוך הוא, ובוודאי הם עשו את זה ביושר, זה יקר ערך. ולכן יעקב אבינו חוזר על פחים קטנים, עד כדי כך. ומסכן את עצמו כדי ללמד אותנו כמה שחשוב להעריך כל דבר שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, כולל כסף. זה לא שהוא אוהב כסף. הרי מה הוא אומר, לעשיו? שעשיו אומר לו, יש לי רב, אני יש לי מספיק, מה אתה רוצה ממני? מה אומר לו יעקב? יש לי קול. מה קול? יש לו הכל? נו באמת, יש לו הכל? אין לו הכל. אז מה אומר יש לי קול?
תורה.
לא.
מה שיש לו, זה הכל.
מה שקיבלת מהקדוש ברוך הוא,
זה הכל.
אתה לא צריך יותר מזה. זה מה שאומרים, איזו העשיר השמח בחלקו. דרך אגב, כאן הרבה אנשים מתבלבלים. לא כתוב איזו העשיר המסתפק בחלקו. זה טעות לחשוב ככה. איזו העשיר? השמח בחלקו. אז אתה יכול להגיד, שמה, אני מסתפק במה שיש לי, אבל לא אכפת לי שיהיה לי עוד. אז זה לא שמח בחלקו. זה אף פעם לא יהיה מאושר. מי הוא המאושר האמיתי? איזו עשיר, איזו המאושר והעשיר. שמח בחלקו, שמח. הקדוש ברוך הוא, וואו, איזה כיף. מה שיש לי כל. ולכן זה משהו ברכת המזון, זה מה שהתברכו אבותינו. בכל, מכל, כל. ברכה הכי נפלאה שיכולה להיות. שיהודי יכול לקבל ברכה כזאת, זה חבל על הזמן. אם הוא מסתפק, לא מסתפק, אם טוב לו במה שיש לו, ומבין שמה שיש לו זה הכי טוב בעולם, זה מה שאומר יעקב, יש לי כל. הוא אומר, יש לי רב, יש לי הרבה, אבל מה, לא אכפת לי, יאללה, יבוא עוד קצת. אבל יעקב אומר לו, אני לא צריך. אני מה יש לי? ברוך השם. ושלא תחשוב, הקדוש ברוך הוא משלים לו את הכל. הוא נותן לו גם את העושר הגשמי. אין, וזה בדיוק התובנה החשובה. אין פסול בעושר גשמי, אין פסול. כל עוד אתה יודע איך להתנהג איתו כמו יעקב. ואז תזכה בעזרת השם, אני מאחל לכולנו שחס ושלום, שלא נעמוד בניסיונות של עוני, אלא שהניסיון שלנו יהיה ששפע ברכה והצלחה, ושנדע להשתמש בו, ומעבר לזה, שנהיה מבסוטים מה שיש לנו. יש לנו הכל. מה זה יש לנו הכל? אומרים חכמים, אומרים דברי יפה, חכמי המוסר אומרים, האישה שלך היא האישה הכי יפה בעולם, בשבילך. הבית שלך הכי יפה בעולם, בשבילך. ויש הרבה סיפורים על אנשים שקינאו בחבר, ובסופו של דבר, מה מתברר? שזה לא כל כך נוצץ כמו שזה מבחוץ. הקדוש ברוך הוא נותן לכל בן אדם מה שהוא צריך ומה שמגיע לו. איך אומרים? הדשא אצל השכן ירוק יותר. אתם יודעים למה? מישהו אמר לי דבר יפה, כי הוא סינתטי. אז אנחנו לא רוצים דשא סינתטי, אנחנו רוצים את הדשא שלנו, והדשא שלנו הכי ירוק בעולם, הוא דשא אמיתי, שנזכה באמת להגיע, להתקרב לדרגה הזאת של יש לי כל. רבי חנן בן עקשיא אומר...